ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
כבר הזכרנו כמה פעמים את הגמרא בשבת בסוגיה של חנוכה, ושם המימרות שלפני חנוכה מדברים על מה שיש בפרשת השבוע, והבורק אין בו מים. יש בו מים, אין בו מים, יש בו נחשים ועקרבים וכו' וכו'. ונדמה לי שהדרשה היא של רבי יומי בר תנחומי. אז זה כנראה תנחומה. זאת אומרת, מה שאנחנו מכירים כמדרש תנחומה הוא של אחד המוראים הדרשנים, רבי תנחומה, שאמר כמה וכמה מימרות. אז כבר אמרו הפרשנים, מצאתי את זה גם בגיליון הגמרא של הנזיר, אז הוא גם כי כתב הערה הזאת, שלמעשה יש פה דיון, מה עומק הבור? כי אם הם ראו את הנחשים והעקרבים שבבור, אז כל מה שהם רצו לזרוק אותו בבור כדי שהוא לא ימות, הרי ברגע שיגיע למטה אז הם יהרגו אותו. אז זה יותר מ-20, זה כבר יותר, לא שאלת בעינה, אז זה כבר הסוגיה של חנוכה, עם נר חנוכה שניחה למעלה מ-20 אמה, עם כיוון זה לא שאלת בעינה וכו'. אז זאת אומרת, מכאן הוכחה, שהדרשנים דרשו בשבת חנוכה שהיכל בשבת וישב. זאת אומרת שכיוון ששתי הדרשות האלה צמודות זו לזו, זה בית אב של כל המנהגים המאוחרים הרבה יותר שמסרו דברים קשורים לפרשת השבוע, ואיכשהו הגיעו גם כלנייני דיומה של חנוכה. כיוצא בזה, למשל, שבת ויקרא, כששנה מעוברת, חל בשבת זכור. אז כמה מסלסלו ויקרא א' זוטה, ויקר מקרה, פלפור הוא הגואל, זה מקרה. זאת אומרת, היסוד של המקריות בפורים זה היסוד של האמונה, והנה הוא גם רמוד בתורה. וכיוצא בזה, זה מופיע בהרבה הרבה שטחים. טוב, כל ספרי הדרשנים, בייחוד המאוחרים, הם מלאים מזה. שמעתי פעם רבוי שהרשלר שאמר, פרשת השבוע זה המצפן של השבוע. פסוק לי פסוקך, תגיד מהפסוק. זאת אומרת, הפרשה מהווה חומר לדרשנים, לספדנים, לשבי ברוכס. איך אמר פלויני? הדרשות הללו זה הכל אחד, השאלה רק הניגון. אותו ניגון שאתה אומר באספוד, אותו ניגון שאתה אומר בשבע ברכות. אבל הרעיון אתה ניתלה בפסוק. אז מכאן ראיה שהדברים הללו הם נכון, שאתה יכול לשאול אותי ומה קרה בזמן שהיו מסיימים את התורה אחת לשלוש שנים, אחת לשלוש וחצי שנים, ואז היו פרשיות קטנות יותר וכו'. אבל כמו שנאו, בבקשה?
הסתדרו.
אבל אין לנו מסמכים לאותה תקופה, אבל הפרשיות שלנו כמו שהיום בכל ישראל שמסיימים את התורה אחת בשנה, אז מוצאים הרבה הרבה הסמכתאות בין המאורעות שקשורים לתאריך הזה לבין פרשת השבוע. יותר מזה, לעתים לא כל כך תדירות חל ליל החנוכה באלף לחנוכה בליל שבת. אז יש שתי שבתות. אז גם פרשת וישב וגם פרשת מקץ הם מסובבים אותם לעניין הזה של חנוכה על פי אותו כלל. לעתים נדירות חל ליל חנוכה הראשון באור ליום שישי של וישב. אז זאת אומרת שהנר השמיני זה באור לשמיני של מקץ. להפקיד מיני, למה יש בכלל הפטרה של מקץ? ברוב, אני שאלתי את עצמי, למה קבעו הפטרה למקץ? הרי תמיד זה שבת חנוכה, לא תמיד. לעתים רחוקות, מקץ עומדת בפני עצמה כשחנוכה מסתיים עם כניסת השבת של פרשת מקץ. על כל פנים, לפנינו יש צורה מיוחדת במינה, איך שהרב קוק טיפל גם בענייני פרשת השבוע, גם איך הוא עבר לחנוכה, ואיך אפשר פה לסדר לביבה שהיא מלבבת מכל הצדדים. ששת ימי מעשה בראשית קיבלו את המכה בפטיש שלהם עם סיומם, אשר ברא אלוקים לעשות. המילה לעשות היא לא כל כך פשוטה. אשר ברא, נקודה, מה חסר? אם השבתון של השבת הראשונה לא פסק כוח היצירה מהמין האנושי, מהעולם, זאת אומרת לעולם ניתנה מתנה, מתנה עם סיום הבריאה לעשות בחי, בצומח, במדבר, אם תמצאו לא ימר גם בדומם. מה שאנחנו מדברים על הפרוטונים ועל האלקטרונים וכל הסיפורים האלה באטום וכו', גם שם יש דינמיקה, גם שם יש משהו. זאת אומרת שום דבר לא נח טוטלית. שברא אלוקים לעשות, דהיינו ברכת העשייה, ציווה לכל אחד, כאמור במדרש, ציווה לכל אחד ואחד שיוציא תולדתו הראוי לו מכאן ולעולם. זאת אומרת כוח ההמשך בחי, הצורה שבה חתול מגן על על הגורים שלו, מה קרה? הוא לא מודע לזה, אבל הוא מרגיש שזה ההמשך, זה התפקיד שלו להמשיך את היצירה. טבע בסיסי זה של יצירה ועשייה יש לו ביטול. ביטול זה כמובן מושג שבספרי חסידות ישתמשו בו, אבל הרואה הפסק, גמרנו, לבטל, לבטל את היש שלך, לבטל באיזה מקום שהוא, להפסיק את היצירה, הוא לא קיים, דהיינו חריג והפסק. בשבת ובשביעית, כך כתוב בשפת אמת, כל עניין השביתה הוא ביטול הטבע. בשבת אנחנו כבר יודעים, יש מדרש כמעט הייתי אומר דרמטי. אמר רבא באו היה הרב בקיסריה, וקיסריה הייתה עיר מעורבת בתקופת התחלת הנצרות, ויש בדברי רבא באו הרבה דברים בוויכוחים עם המינים וכו' וכו'. מספר רבא באו באיך הרבא שסיפרו לו, מסתומה הוא בעצמו לא ביקר שם, בתיאטרון בקיסריה, אותו תיאטרון שאנחנו יושבים בו, אנחנו מכירים אותו, הוא משוחזר, אבל שם בתיאטרון בקיסריה היה מערכון. מה היה המערכון? נכנס לזירה גמל כחוש, ועל הגוף שלו יש מכסה, זאת אומרת בד שחור קרוע, והמראיין שואל אותו מה זה? הוא אומר אל תשאל, אני גמל אצל יהודי אחד, היהודים האלה עצלנים, לא שבת, לא, אך, שמעת? אחת לשבעה ימים הם בטלנים, לא, פשוט לא עובדים, עצלנים גדולים. ואחת לשבע שנים, אין לי מה לאכול, יש רק קוצים וברקנים, אני נכנס בין הקוצים והם חותכים לי את הבא שהוא מכסה שלו, ומה שאתה רואה אותי כל כך כחוש, נו, מה עשה? אין לי מה לאכול. המדרש אומר את זה על הפסוק, ראו הצרים שחקו על משבטיה. הם שחקו על מה? אז המשבטיה נתפס על השביתה. הפשט שם אחרת, אבל משבטיה, זאת אומרת, יש שתי תקופות שבהם היהודים, כך כתוב גם בחלק גדול מספרי ההיסטוריונים היוונים, היהודים פשוט עצמם, לא רוצים לעבוד, לא, שבתון, לוקחים לעצמם שבתון. אז מה הפלא, כך זה נראה הסיפור. זה ביטול. זאת אומרת, הרצף, הנורמליזציה של הזרימה הרגילה לא קיימת. אחת לשבע ימים, אחת לשבע שנים. אני חוזר לניסוח של השפת אמת. כל עניין השביתה הוא ביטול הטבע, שיש בכוח בני ישראל לצאת מן הטבע. הוא כמובן דרש את זה לצד החיובי, וזה אות השבת, ביטול המלאכה. ובסוגריים ציטוט נוסף, בשבת על ידי הביטול שנתבטל הבריאה עליו יתברך. זאת אומרת, בוודאי זה ביטול, זה ביטול ערכים זמניים לעומת החיוב של הקשר עם הבורא, ובשמיטה הייתה כל השנה שביטת הכל, שלא להיות תבועים תחת ההרגל והטבע. זאת אומרת, כמה וכמה רעיונות יש בשמיטה. הרעיון פה בשמיטה הוא שלא תהיה שבוי בתוך כללי הטבע. אתה יכול באיזה מקום שהוא סטופ, לעצור ולומר, אני יותר לא נכנע לטבע. שנה שלמה אתה לוקח שבתון, ואחר כך אתה מתחיל מחזור מחדש של הדבר הזה. השבתת מלאכת היצירה בשדה ובכרם נתפסת כביטול חוקי הטבע שנתבעו ברשות הבריאה. ויכולו סיום הבריאה אשר ברא אלוקים לעשות, מכאן מתנת היצירה. פתאום מתברר לך סטופ, הלעשות הזה לא תופס את השבת, הלעשות הזה לא תופס את השמיטה. ואילו בפרשתנו, וכאן הוא עולה על פרשת שבוע, מסופר פעמיים על ביטול חוקי הטבע האנושי. ניסיונו של יוסף היה שלא כדרך הטבע, שרי אמרו וינוס ויצא החוצה. מה הבריחה הזאת? אז כתוב קפץ בזכות אבות. הוא היה צריך לקפוץ, זה לא משהו אבולוציוני, זה משהו הפוך, זה משהו רבולוציוני. הוא קטן, בזכות האבות הוא קפץ, שנאמר ביוצא אותו החוצה. אז חז"ל לקחו פה איזה מין גזרה שבה כזאת. כאן כתוב וינוס ויצא החוצה, כאן כתוב ויוצא אותו החוצה. למה כתוב אצל אברהם יוצא החוצה? אברהם על פי כללי היצירה הרגילים לא היה צריך להיות להם ילדים, וזה מה שאברהם אומר, אין לי ילדים. אומר לו הקדוש ברוך הוא, צא החוצה, צא,
צא מהקופסה.
היום
אומרים צא מהקופסה,
שם עוד יותר חמור. אמר לו מעל החוצה זה שמיים, אתה תצא מעל השמיים. זאת אומרת באמת על פי כללי הטבע אין, אבל אני אעשה איתך דבר חריג. אז ההשוואה הזאת בגזירה שבה בין ביוצא אותו החוצה והיינס ביצא החוצה, אומר שני הנערים האלה היו מעל הנורמה, כמו שאצל אברהם. אז קפץ בזכות אבות, זאת אומרת הוא אמר, אי אחד, אני יש לי מסורת, הסבא רבא שלי היה לי קפוץ החוצה, גם אני אקפוץ. זאת אומרת הקפיצה הזאת של יוסף היא החריגה הזאת. ניסיונו של יוסף היה, אני חוזר, בזכות עצמותיו של יוסף נקרא הים לישראל. פעם חדשה יש, גם החוצה וגם וינוס. הים ראה וינוס. אז מה פשט הים ראה וינוס? ישראל התקרבו לשפת, לשפת הים. אחרי שניתנה תורה בסיני, אז בראש המחנה במשך 38 שנה בערך הלכו שני ארונות, ארון הברית וארון של יוסף. שידוך לא כל כך שווה. אז חז"ל סיפרו שהבדואים, הולכי השבטים שם, שאלו מה זה שני ארונות, אז אמרו להם פה יוסף. אז מה זה? אומר, קיים זה מה שכתוב בזה. המחמאה הגדולה שנתנו לי יוסף, הוא הולך עם ארון הברית, כי ארון הברית קיבל אצלו משמעות קיומית, כי הם זה מה שכתבו בזה. על כל פנים, כשהתקרבו לשפת ים סוף, אז לא היה להם ארון הברית. מי הלך בראש המחנה? ארונו של יוסף. הים, איך שהם מתקרבים לים, אז הוא רואה את ארון, אז הוא בורח. למה? כי הארון הזה הוא מבריח, כי הוא זכה. למה הוא זכה לזה? הוא זכה לזה כי וינוס, וינוס זה, וינוס זה. זאת אומרת הגזרה שווה כמו חוצה חוצה, גם וינוס, הינוס של יוסף הוא גרם לים שיברח. מה פשט? הגמרא במקום אחד מספרת שרבין פנחס בן יאיר הלך לפדות שבויים. הוא הגיע לנער גיני, נער אחד, בין אם זה נער בפועל, בין אם זה נער דמיוני, קשה לעבור. אז הוא אומר לנער, תפסיק ללכת, אני צריך לעבור. הוא אומר, למה אני אפסיק? אתה הולך לעשות מצווה, גם אני עושה מצווה. הנהר, הים במרוצו, הוא גם עושה מה שהקדוש ברוך הוא אומר. קיצר, פנחס בן יאיר מצא את הדרך. אבל לראות בטבע השוטף, בטבע הרץ, הרץ את המוץ הרגיל שלו, זה חלק מן הטבע, אז מה פתאום שאני אפסיק לך? אלא מה? להפסיק זה נגד הטבע. זה מה שקרה. למה הים פחד? הוא פחד, יש פה דוגמה של מי שהתגבר על הטבע. אז אם הוא התגבר על הטבע, תתגבר גם אתה על הטבע שלך ותנוס. זאת אומרת, הניסה היא מקבילה מעין מידה כנגד מידה לאותו פטנט שבגללו הים נבקע לשניים. וכך היה גם ניסיונו של יוסף. כפה שנתלה כפה שנתעלה למעלה מהטבע, ודייקו חז"ל ממה שנאמר ויוצא, והרי מספיק שיאמר וינוס החוצה. כמו, מעניין, בדברי אשת פוטיפר, כשאשת פוטיפר חוזרת על הסיפור הזה, אז כתוב, לא נאמר רק וינוס החוצה, אלא ויצא מיותר לדרשה, זה מדוקדק יפה מאוד. זאת אומרת, הויוצא הזה אפשר היה לוותר עליו, הרי היה שאשת פוטיפר, כשהיא משחזרת את זה, היא גם לא אומרת ויצא. אלא בעצם יותר לדרשה ללמדנו כי העמידה בניסיון הייתה בבחינת ויוצא אותו למעלה מכיפת הרקיע שלא כדרך הטבע, ולצורך זה נזקק לזכות אבות, וזה קפץ משלה בידו לקפוץ למעלה מדרך הטבע בזכות אבות. ולכן מידה כנגד מידה היא אמרה ויינוס, כי כשם שיוסף יצא לגמרי מגדר הטבע, כך גם היה נתבטל לגמרי מנעשה יבשה. זאת אומרת, הרבי מאושרוב בחוף שנרות ראשית 124 בתל אביב, הכרתי אותו, אני מתכוון לומר, הוא התחיל את חייו בפולין, ברח לאמריקה, ישב שם שנים לא מעטות, לסוף עלה ארצה והניק פה קהילה יפה, וכתב דבר באופן חריג, חוץ מספר שלו באר משה על התורה, הוא כתב גם על הנח. לא מצאנו הרבה אדמו"רים שכתבו באר משה.
לא,
שמו
של
האיש. מוישה יחיאל נדמה לי אפשטיין או משהו כגון זה. על כל פנים הוא היה כתבן ספרה רבה, כתב בהרבה שטחים, בהרבה שטחים. אז הנה איך הוא, בבקשה, איך הוא, איך הוא, איך הוא,
מה שלומדים
בישיבות?
לימד תנ"ך. אני חושב שגם החסידים לא למדו את זה, אבל הוא כתב והדפיסו, גם אחרי שמדפיסים מסתומם. אבל יש שם צימוקים יפים מאוד, כיוון שכמעט אף אחד לא כתב בתנ"ך. זאת אומרת, חסידה של מוסד הרב קוק עשה דבר יפה, הוא כתב ביורי חסידות לנביאים ולכתובים, אז הוא פשוט גרד.
איזה חסידה?
כן, הוא חסיד אלכסנדר, הוא כבר לא חי, על כל פעמים היה ספרה רבה, והוא, כשהיינו יולדים בקבלת שבתות, כל שבת הוא היה מקבל שבת בכותל מאז השחרור. על כל פנים, הספר שלו על נביאים וכתובים הוא לקט מתוך ספרי חסידות גם על התורה, כיוון שלא היה משהו בצורה מסודרת, אז הוא חיפש במקומות אחרים ושיבץ את זה בדברים כאילו, כמובן ש... גם, לא, התורה יש ביורי חסידות לש"ס, אבל בתורה יש פניני חסידות של קובלסקי. יש של הדוד שלו. הדוד שלו רב שולם ברל. אז הוא...
כמו שהיה מנכ"ל המשרד הדתות?
קובלסקי לא היה אף פעם מסומן. לא, סליחה. קובלסקי לא היה אף פעם
מסומן.
קובלסקי.
משרד הפנים, סליחה, משרד הפנים.
זה קובלסקי.
זה קוברסקי. זה קוברסקי. זה קוברסקי. על כל פנים, הרב קובלסקי... דוד של כל הקובלסקים האלה היה חסיד של הרב נזר, וכיוון שהוא נתפס לציונות, אז הוא היה גם רב של עיר מכובדת, אז אי אפשר היה לזלזל בו. בבלי נדר יש תשובה לרב אחד, תשובה לרב אחד. כשסידרו את זה, אז לא רצו לפרש בשמו, בבלי נדר התכתב איתו בהלכה, אבל כתוב שם תשובה לרב אחד. והיהודים יודעים שזה...
השבוע בעבודי היה דברי ספד גדולים על נפתלי אליהו לביק.
עשו אותו אגודאי.
אני התקראתי את זה.
נכון, הוא שהיה פייליק. אבל הם נכסו אותו עליהם. בסדר גמור, טוב מאוד. טוב, בסדר. הוא מנוי הזה.
חמיד תמך מאוד במודיע בזמן שהם היו בקשיים, הם הביאו לפעמים כספים שיצאים אותם. אחרי שהוא נפטר, הם רצו להפסיק. אשתי אמרה שלא תעיזו להפסיק.
היה חוסר הכרת הטוב אם היו מפסיקים.
אפילו שהיא כבר לא קוראת, אלמנת תורה, אבל אני קורא.
הבנתי. על כל פנים, אז הנה יש לנו את היסוד של יציאה מגדר הטבע בפרשה, גם ההנהגה של יוסף, גם ההנהגה של הים. דהיינו, יש רצף דינמיקה רגילה, ויש מקומו שהדבר הזה מפסיק, וזה היסוד הגדול של אשר ברא אלוקים לעשות, שהטבע מפסיק. ביטול חוקי טבע הים תלויים בביטול חוקי טבע האדם, אין אצל יוסף ואין אצל נחשון איש יהודה. אותה שנה שבה זה נכתב היו שתי שבתות חנוכה, וליל שבת חנוכה היה נשיא בישב, אבל קבעת הנשיא היה נשיא של יהודה. אז נכון הוא שהתנהל דיון לגמרי לא פשוט, פולמוס בין השבטים מי יהיה הראשון.
עוד פעם,
בחנוכה קוראים בפרשת הנשיאים נשיא ליום, וזה מתחיל מהנשיא הראשון. היום הראשון זה של יהודה, וזה חלס בליל שבת. כאן העניין משתזר, השבטים התפלמסו ביניהם מי יהיה הראשון. אמר הקדוש ברוך הוא, רק רגע, מי היה הראשון שקפצו לים? כאן שילם לו את הראשוניות הזאת של הדבר הזה. כתוב בדרך כלל כשהולכים בדרך, אז תלמיד צריך לכבד את רבו שילך קודם. כשיהיו לגשר רעוע, אומר לו הרב, רק רגע, רק רגע, איפה כתוב שאני צריך ללכת ראשון? אולי אתה צריך ללכת ראשון. נחשון בן עמינדב, ללכת ראשון בקורבנות אין בעיה, אבל לקפוץ ראשון לים זה גם לא פשוט. אז הרי גם בעברית המדוברת נפצע נחשון לשחרור הדרך לירושלים, הוא על שם הנחשוניות. זאת אומרת, כל דבר ראשוני תוך כדי סיכון, דבר ראשוני שמוכיח על עזות רוח או דברים כגון אלה. אז נחשון יש יהודה, כך דרשו במדרש רבה. כתוב בתהילים, נודע ביהודה אלוקים, בישראל גדול שמו. אז המדרש אומר, מה זה נודע ביהודה אלוקים? אלוקים נודע על ידי יהודה. כמובן הפסוק בתהילים הכוונה היא בעם יהודה, השם הנדף אומר יהודה האיש. נחשון בן עמינדב פרסם את שם השם כשקפץ נחשון תחילה לגלי הים, לפי גר בישראל שמו. הגדיל הקדוש ברוך הוא שמו של נחשון בישראל, שזכה להקריב ראשון, שנאמר בחנוכת הנשיאים, והיה מקריב ביום הראשון. אוקיי, אז יש לנו כבר את ה... אבל למה זה קשור לביטול הטבע? להתגברותו העל טבעית של נחשון נשיא יהודה על נחשולי הים, קדמה גבורתו של אבי השבט. זה הבגנים, זה סיפור נוסף שיש אצלנו בפרשה. יהודה במעשה תמר, כל המעשה של תמר מבחינת יהודה הוא לא סימפטי. הרי כתוב מפורש בתורה, תיקח לה פניה לבוז, לחקור יותר מדי, אל תדבר על זה. אז זה לא היה סימפטי. כשהיא אמרה לו הקרנה, אז כמובן שיש פה כמה עניינים, הקרקטות, בן חי וכו' וכו'. אז יהודה אומרת, מה אומרים העיתונאים? נתפל אליי, הוא מספר לי סיפור, לא היה ולא נברא, עורך הדין יוכיח שלא היה דבר כזה. מה? יהודה אומר, סטופ, מיד מודה. להודות, כהדגשה, בהדגשה כנה וטבעית, כי אינו צודק, זה קשה מאוד מאוד. כי טבע בני אדם לראות מעלות עצמם ולא חסרונות. ואדם ההולך כנגד טבעו, הרי זה כמו חוץ לדרך הטבע. זאת אומרת, יהודה סלל את הדרך. סלל את הדרך שכשיש אמת, גם אם אתה צריך לכפוף את עצמך, אתה צריך לצאת בדרך הטבע, אדם, זה נראה לי, היא מספרת, המלשינים, האופוזיציונרים שלי ממציאים המצאות, מכירים את זה, את כל הסיפורים האלה. סוף, צדקה ממני. זאת אומרת, הוא הלך נגד הטבע. כשהדבר הגיע לנחשון, הצאצא שלו, הוא גם כן, הוא יכול לקפוץ לים, כי הוא ירש את היסוד הזה ש... יש טבע, יש הרגל, ואני פורץ אותו.
זה חדם שותף בין יוסף ליהודה, ששניהם מעל הטבע.
אוקיי, אתה צודק. כוח ההודעה שיש בו ביטול העמדה הראשונית, מתייחס ליסוד הנפשי של הוידוי. יש לזה גם צד לשוני. אנחנו מכירים הודעה, הודעת בעל דין, מודה ועוזב ירוחם, מודה אני לפניך. הקטע הראשון בסידור, מודה אני לפניך, יש לו יחס למושג וידוי. כך כתוב בעולת ראייה. ונתבהר בהרחבה בפחד יצחק, נו, היום היורצייט. היום היורצייט של הרב בוטנר, חף שקיס לב. ובכן, אז איך... איך הוא אמר לי פעם? אני הייתי אצל הרב קוק, ונתרזיין טלי סקוטן, מתחת לטלית הקטן שלו הייתי. זאת אומרת שהוא... שמה? זה עוד סיפור. אתה מהאופוזיציה. על כל פנים, החבר'ה הרי אומרים, כל מקום שכתוב אגרא, זה הגאון רבי אברהם. אבל זה מה שהוא אמר לי. אמר לי, אם לא הייתי נפגש עם הרב קוק, 50% פון מנגה וזנהייט, 50% של הווייתי היה חסר לי. אוקיי, על כל פנים, אז הוא ירחיב את, אני חושש שהוא שמע את זה מהרב, אבל הוא אחר כך מחר את זה טוב. הוא מחר, אני חושב שגם את זה סיפרתי. בימים האחרונים לחייו, אז היה בבית חולים, 20 וכמה אני חושב.
טוב שם
נן א', כמה? מם א', אוקיי, בסדר. אז הוא שכב בבית חולים, והתלמידים שימשו לו שמירה לסייע לו. באחד הלילות האחרונים הוא התעורר, והתלמיד השומר תיקן לו את הקר מתחת לראשו. אז הוא לא ידע אם זה אומר לו סיבקווהם ביידיש, אז הוא לא עונה לו. הוא אומר לו באנגלית סיקומפורט, גם לא עונה לו. אז הוא אומר, סינויח? אז הרב הוטנר אומר, איכל שוין בלך לך, הוא ערב פרק בגנויח. אני עומד כבר בלך לך, הוא שואל אותי על נוח. זה מה שחזל אמרו, נפטר מתוך שחוק, סימן יפה לו. יהודי ששומר על חוש הומור, גם בימים האחרונים לחייו, זה סימן יפה. על כל פנים, אז הוא אומר ככה, תכונת נפשו של אדם תמונה היא השאיפה להיות סמוכה על שולחן עצמה מבלי להזדקק לעזרתו של הזולת, ובשעה שאדם מביע את הכרת טובתו לחברו ונותן לו תודה, באותה שעה יש כאן הודעת בעל דין, כי בפעם הזאת אמנם לא עלתה בידו והיה עליו להשתמש בטובתו של חברו, באופן שהשורש הנפשי העמוק של כל הבעת תודה הוא מעשה ההודעה. כשהוא חזר באוזני על הדבר הזה, אז אני זוכר, והיה מתודיקן גדול, אז הוא אמר, סליחה, איפה פה שר יפו? אני מודה לך. למה אתה קד קידה? כי ברגע שאני שאלתי אותה, איפה שר יפו? אני לא ידעתי איפה שר יפו. זאת אומרת, לך יש יתרון עליי. אתה יודע ואני לא יודע. כשאתה בטובך אומר לי איפה זה שר יפו, אז באיזה מקום שהוא אתה השלמת, נתת לי, אז אני מתוודא, אני מתוודא שכאן אתה יותר ממני. אז נמצא שאני אומר לך תודה, אני אומר תודה, ויחד עם זה אני גם מתוודא שכאן השלמת את מה שלי לא היה. אבי, דיברנו עכשיו עליך ברמיזה. הרב הוטנר התאכסן ברובע, וכדרכו המיוחדת בהסתר. אבל בשבת בבוקר של הלכת שבוע קריאת התורה, אז הוא הלך, הוא היה אצל פרומר, אחד מתלמידיו, אז הוא הלך לרמב"ן והתיישב בספסל האחורי, מסתום עם הטלית משושלת על פניו. אבי היה גבאי, הוא הכיר אותו מאמריקה, אז הוא נתן לו סלישי. איפה? לא ידעו מי, מה. הוא גם כן התבלבל, מאיפה ידעו שהכירו אותו, אבל על כל פנים הוא שמר על כבודו של הרב אוטנר. אמת, אבי, כך סיפרת לי? אמת. על כל פנים. מה, היית גבאי גם שם?
הוא גבאי במהות.
הוא עשה תאומה.
ובכן, כוח ההודעה של יהודה למרגלות כיסא המלכות רובץ החשש שהעוצמה המרוכזת בידי המלך תמנע ממנו להיכנע לפני סמכות גדולה ממנו בחוכמה ובמשקל המוסרי. אחד ההסברים לברכת יעקב לבניו, שיעקב, נדמה לי שגם הרב הירש כך, שיעקב חיפש, הוא נפטר מן העולם, מי יהיה היורש, מי יהיה מכאן ואילך המפקד. אז הוא התחיל, לרובן יש לו חשבון, שמעון ולוי, שמעון ולוי הם חפוזים. יהודה, אתה יודוך אחיך. כוח ההודעה של יהודה שנתגלה במעשה תמר הוא כרטיס הכניסה למנהיגות. למה?
זה מתחיל עוד לפני שהוא בן אדם. גם אמא שלו נותנת לו שם שגם
כל זה. אבל הוא יישם את זה. מה שעשה יהודה, מלך, זאת אומרת, למעשה מי שעומד בראש הפירמידה, אז הוא לא שם לב עליו. תנסה לבקר את ראש הממשלה הנוכחי, זבנק מפה, זבנק משם, חבורת המלקיקים, באיזה מקום שהוא, להראות על חסרונות, מי שבידו מקסימום של שלטון, קשה לו לומר את זה. אמר יעקב, אם יש ליהודה כוח ההודעה, זאת אומרת שאם יוכיחו לו שהוא טעה, הוא לא מתחשב במלכות שלו. כשדוד בא נתן ואמר לו, אתה האיש, אז דוד אומר, חטאתי. זאת אומרת, כוח ההודעה אצל כל אדם זה יש חשיבות. אצל מי שמרכז בידו כוחות שלטון, זה הרבה יותר חשוב. כי אז באמת אתה יכול לצפות שתמיד הוא יגיע להודעה. תמיד הוא יגיע להכיר את האמת, והוא לא יתחשב בכוח שיש לו. לכן חשוב היה מאוד, מלך אפשר לקבוע רק מי שיש לו את כוח ההודעה הזה. אני חוזר, למרגלות כיסא המלכות רובץ החשש שהעוצמה המרוכזת בידי המלך תמנע ממנו להיכנע לפני סמכות גדולה ממנו בחוכמה ובמשקל המוסרי. כוחה של ההודעה שביסודה היא הכרזת וידוי על ההזדקקות לזולת, על האמת המצויה אצל המוכיח, על ביטול העצמיות של המעשה והעושה המותים. מכאן אף עניין אבנו של יהודה בחושן נופך. פרשת הנשיאים היא מורכבת. היא מורכבת מהאישיות של כל אחד ואחד מן הנשיאים. זה תואם גם את הסמל שלו שטבוע על הדגל, וזה תואם גם את האבן שלו שבחושן. אז זה כבר ערכו מערכות שלמות בשביל למצוא את, איך הוא אומר, התאום מס בין השם שלו, התכונה שלו, המיקום שלו בדגלים, הסמל שלו, הדגל שלו והאבן שלו. אבן הנופך הזאת היא אבן יערה קריקה. וכך תראו, אני עכשיו אקרא ישר מה שיש בה בסוגריים. רבינו בחי יש לו סלום מערכות גדולות, שצבעו ירוק הכרתי, הצבע של הנופך. הוא נתנה ליהודה על שם שהוריקו פנה במעשה תמר. עוד פעם, הוא החביר, כל אדם עזב את הפנים שלו, אוי נהיה ירוק, ונתגבר על יצרו ועודה ולא בוש. הירוקה, הירוקת, שיסודה בהתרוקנות הפנים מצבעים, אולי גם מצדד את הלשוני ירוק, מכיוון שאין לו צבע אחר, היא ביטוי להרקה, לריקניות, להתבטלות של האישיות המודעה כלפי האמת. אז יוצא איפה שיהודה מכל צד שאתה תדון איתו, הוא מראה איך הוא יכול להתגבר על הטבע הנורמלי ולהאחז באמת שמסתתרת מאחורי הירוקת, מאחורי ההודעה, מאחורי הבידוי וכו' וכו'. מה שמתרחש בשבת הימים ובשבת הזמנים חוזר על עצמו בשבת המקום במקדש. כמה וכמה מחוקי הטבע לא נתקיימו במקדש, דכתיב, אין כל חדש תחת השמש, ובני ישראל כאשר היו בבית המקדש התנהגו למעלה מן הטבע. שכמה ניסים קבועים נעשו בבית המקדש? המשנה באבות מונה 10 ניסים שנעשו שם וכו' וכו' וכו'. מה זה דווקא בבית המקדש? מכיוון שבית המקדש זה טריטוריה אלטריטוריאלית, זה מקום שהחוקים לא חלים, זה מקום שיש שם משהו לא נורמלי, ביטול הטבע. מה ביטול הטבע? כל מה שהמשנה המונה עומדים, זה כבר אמרו בדרך חידוד, עומדים צופים ומשתחווים רווחים, מה אכפת לקדוש ברוך הוא שיעשה נס שגם יעמדו רווחים? אמר רב חיים, חסידים היו הופכים את המקדש לשטיבו, מסתובבים ארוך ושוב, ככה אמרו, סטופ, אתה תעמוד במקום אחד. למה הוא עשה נס שהשתחוו רווחים? כי כתוב שבזמן שהיו משתחווים היו מתוודים, ווידוי בין אדם למקום צריך לומר בשקט, אז כדי שחברו לא ישמע נעשה הנס. איך זה מקום מתרווח? זה שלא כדרך הטבע, זה ביטול הטבע. ובכן, ביטול הטבע, המושג הזה קיים גם בטריטוריה של המקדש. ונתגלה ההתחדשות בכל יום, והנה שם חנוכה על ההתחדשות. מה זה חנוכת הבית? מה זה חינוך? אתה מסיר את מה שאתה יודעת, אתה מסיר את השובבות שלך ואתה מתחנך לדוגמה אחרת. החינוך הוא גם כן עידוד, כל חינוך זה התחלה מחודשת. בבית שני שהיו תחת האומות לא הייתה יכולה להתגלות ההתחדשות כראוי. בבית שני לעומת בית ראשון היה מיעוט בניסים. והחודש הזה לכם כתיב, כוח ההתחדשות הוא לעם ישראל בלי שיהיה לגויים שותפות. ומכיוון שהגויים בבית שני, חוץ מהתקופה הקצרה של החשמונאים, אז פרסים בהתחלה ואחר כך הניסיון של היוונים ואחר כך הרומאים, לא הייתה עצמאות אמיתית. אז ממילא גם החידושים היו מוקטנים יותר. לכן בעת ביטול מלכות יוון הרשעה, עכשיו מה קרה על ידי הנס של החשמונאים? התבטלה המלכות שלהם, נתגלתה להם ההתחדשות כראוי. אתם שומעים הסבר מטאפיזי למה הנס של חנוכה יירה בשמן? איך זה קרה? הרי ביטול הטבע, הרי פח של יום של לילה אחד לא יכול להגיד את זה, אלא מה היה, למה דווקא? כל עוד שיוונים בשטח, בין אם זה סורים, זה לא חשוב עכשיו, על כל פנים, כשעם ישראל איננו עצמאי, אז הוא לא יכול לבטא את כוחותיו שלו. אבל ברגע שמלכות יוון הסתלקה, אז עברו למעלה מן הטבע, ואז גם יכול שמן לדלוק במשך יממות רבות. כאילו, זאת אומרת, כאילו הייתה אז חנוכת שבית שני ממש. קשה לו, כשבית ראשון נגמר, אז יש טקס גדול בין 14 יום, עם יום הכיפורים שאוכלים בו, כפי שמסופר בספר מלכים, איזה חפלה גדולה של כלל ישראל, חנוכת הבית. בית שני, אז כמובן הייתה סיבה טכנית שאפשר היה לעשות חנוכת הבית. כי הוא נבנה בשלבים שלבים. השלב הראשון היה מזבח בלי בית. מפורש כתוב את זה בספר עזרא. אחר כך, גם כשלא היה להם אמצעים כלכליים, בבית ראשון דוד הכין מראש את כל החומרים לבניין. השלמה בנה מנתונים מהמחסנים שהיה לו. כאן היה צריך לשנורר ולהוסיף, וגם ראשון המלכות. בקיצור, זה הלך, כל פעם מוסיף עוד קצת. אז נכון הוא שבימי הורדוס זה הגיע לתפארתו, אבל כבר לא היה שייך על זה. אולי עוד הוא עושה כן איזה חגיגה, אבל לא בזכרה. אז הוא אומר, אבל חסר לי חנוכת בית שני. אז הוא אומר, היא הייתה, זוהי חנוכה. מדוע? כי עד היה כבר שחרור. הוא אומר, חנוכה היא גם חנוכת בית שני. כאילו הייתה אז חנוכת בית שני ממש. לכן נראה מנבואת זכריה, דבנורה של חשמונאי, הייתה היסוד של בית שני, של בית, אגם שהיה זמן רב אחרי זה. לכן, השפת אמת היה פה מאוד היסטורי, כנה עם ההיסטוריה, אבל נתן פה ממד חדש. זה מתחיל מזה שבשבת חנוכה מפטירים במנורה של זכריה. יש לנו את זה אחר כך פעם נוספת, רוני וסיברי, אבל הדבר המעניין שחלים שתי שבתות חנוכה, אז קוראים בראשונה בזכריה, בשנייה קוראים במנורות של שלמה. אז התוספות שואלים, הרי מנורות של שלמה היסטורית היו יותר מוקדמות, ולמה לא? אז יש כמה תירוצים בדבר הזה, אבל המנורה של זכריה היא הבולטת בדבר הזה. אז הוא אומר, אנחנו מפטירים למעלה מ-200 שנה אחרי זכריה היה חשמונאים. אבל מה זכריה ראה? מה משמעות במשך ה-200 שנה לחנוכה? באמת לא הייתה שום משמעות, המנורה דולקת וזה הכל. אז הוא אומר, זכריה ראה בכוח נבואתו את ההתפתחות של חנוכת הבית החשמונאי. הוא אז ניבא על זה, מה שאנחנו מפתירים בזה, זה מפני שזה באמת מתייחס לחנוכה הזאת. זה לא רק איזה מנורה שהוא ראה את זה אז. אם כל זה היה מעשה זה של העצמאות הלאומית, עיקר חנוכת בית שני, שעיקר בית המקדש הוא כאשר בני ישראל נבדלים מן האומות, ואז הקדוש ברוך הוא פורס סוכת שלמה עליהם בבית המקדש, ולא כשהם תחת יד רשעים. במילים אחרות, הקדוש ברוך הוא, הכלל ישראל, יכול לחוג את חנוכת בית כשהוא עצמאי. כל עוד שיש שלטון, כל עוד שיש זיקה, אלא זה לא רציני, זה לא עצמאות. אבל באמת, מראשית שיבת ציון, הפרסים שלטו בשטח. עובדה היא, אחת השאלות הגדולות, זה נזכר גם בהפטרה של זכריה, זרובבל. איפה נעלם זרובבל? אין תשובה. כנראה שאסור להצליח יותר מדי. להבדיל, בשלהי מלחמת העולם הראשונה, קבוצת נילי מזיכון יעקב הגישה סיוע חזק מאוד לאנגלים נגד הטורקים, והם עשו את זה מטעמים לאומיים, שרשו כל מיני פטנטים בבית ארונסון שעומד בסיפ זיכון יעקב, רואים את הים, ואוניות מלחמה בריטיות הגיעו לים והיו תולים כבשים בצבעים שונים על על המרפסת של זיכון, והיו כך מאותתים לבריטים כל מיני דברים על המצב של הצבא הטורקי. אז הם היו צריכים לשמור אמונים. הנציג של ארונסונים היה אהרון ארונסון, שהיה איש מדד דגול, הוא גילה את אם החיטה וכו' וכו'. והוא טבע בים, הבריטים הטיסו אותו מצרפת לאנגליה, והופ, הבלמן שהוא נפל, הוא היה יותר מדי טוב. אז זה היה התגמול שהבריטים יכלו לשם, הוא הצליח יותר מדי. כנראה משהו כזה קרה גם עם זרובבל.
וקצת. קונצנרציה, מה, הם
הרגו
שם גם את
הטייס ועוד נוסעים
כדי להרוג אותו?
קודם כל, לא, אני
מסכים. באמת, זאת עובדה.
הוא
היה חשוב, זה גם.
כן, כך בדרך, הבריטים עשו מעשים יותר גרועים, אבל על כל פנים, זה נפקי מין גדולה שהוא הקדים את ז'בוטינסקי. הוא הקדים את ז'בוטינסקי גם באישיותו החריזמטית וגם בהסתלקות הלאומית שלו. והוא חשב שאנחנו שיקיימו את הצהרת בלפור. על כל פנים, ההדגשה הזאת של הבעלות הפרסית בראשית בית שני נתנה את אותותיה. וכיועצת בזה, כשהגיע יוון ואנטיוכוס השתלט, אז עוד פעם הכל להצטמק. כשהשתחררו מהאפוטרופסות הזאת, אז אפשר היה לחוג את הלאומיות. ולכן הראה הקדוש ברוך הוא לזכריה נרות במנורה, שזה היה יסוד וקיום הבית. זאת אומרת, למה זה רעיונית צריך למנות את ימי בית שני מאז החשמונאים? עובדה היא, יש רמב״ם קשה. הרמב״ם הראשון בהלכות חנוכה מספר מה היה שם הרקע ההיסטורי שניצחו, והרמב״ם מסיים במשפט אחד שהוא קשה: וחזרה מלכות לישראל יתר על 200 שנה. הרמב״ם לא היסטוריון, בשביל מה הוא כותב את זה? מה זה נפגים? מילא כשהוא קודם מה שקרה בבית שני, הגזירות היוון, זה צורך הבנת הדבר. אחרי החשמונאים, מה אכפת לך מה קרה? זה נורא אכפת לי, אבל לא בספר הלכות. אז יש הרבה דיונים והרבה פשטים ברמב״ם הזה, כיצד העצמאות שהשיגו בחשמונאים עמדה לישראל. אחר כך התחיל העסק עם מורדוס, עם החשמונאים וכו' וכו', אבל כעיקרון העצמאות היהודית האמיתית התחילה מאז תקופת החשמונאים.
למה אומרים שהבית שני היה יותר גדול ברוחניות מהבית ראשון?
אני אגיד לך מה שכתוב במדרש היכלות. זה תחילת הבית. אף על פי שבבית ראשון היו שני הלוחות והיו ארון הברית וכו' וכו', אף על פי כן הודה והדרה של תורה היה בבית שני. חכמי תורה שבעל פה, החל מתקופת הסופרים, עזרא הסופר ומה שבאו, הלל הזקן, היהודים הללו היו גדולים יותר בתרומה שלהם לציבור מאשר היהודים של בית ראשון. ואחד, זה תשובה על אתר, יש לזה כמובן השלכות נוספות, אבל העיקרון הוא שההתפשטות של התורה, המשנה הראשונה, אפילו משנה שאמרת הבוקר, כתוב במשנה ובאיזה מקומה של זבחים, אוכלים לפנים מן הקלעים. מה זה קלעים? קלעים זה יריות הבד שהיו מסביב לאוהל מועד. לא פתאום המשנה בזבחים מזכירה קלעים, שזה אמר הגר"א, זו משנה שנתנסחה בימים הקדומים עוד. זאת אומרת, הגר"א נתפס פיין. זאת אומרת,
כל מדען מחפש את המילים.
הרי לכן גם נבחרה המשנה הזאת, כי אין בה מחלוקת. זאת אומרת, זה שטף של אינפורמציה. זאת אומרת, אינפורמציה שנוסחה ראשוני המשנה, בית שמאי, בית הלל, כל אלה, הם נתנו לבית השני את המשקל הגדול שלהם על ידי ההתפשטות של התורה. אחד הניסים שיהיו מדי שבת במקדש היה בלחם הפנים. שבת הבא אין שיעור, שיום שישי חופה, צריכים לאכול לטקס.
אז שמביאים לפתר,
טוב, אתה פתור, יש לך אופוף בשבת, אז אתה פתור. על כל פנים, שבת חנוכה היא חגיגית. למה היא חגיגית? מה שונה זה מזה? סתם, שבת חנוכה, למה לא? אמר רב צודק לא ככה. הכלל אומר שבזמן משה רבנו היה לו שמן המשחה, והוא משך את כל הכלים. זה היה בימי משה. החל מאז עבודת המחן חתן. זאת אומרת, אין שמן המשחה, גמרת לעשות את השולחן, גמרת לעשות את המנורה, היא נכנסת לעבודה, וזה החינוך שלה, זה ההקדשה שלה לעניין. אבל יש לזה סיוג אחד. כשמשה רבינו מושך את הכלים, ברגע שגמרה המשיכה, הכלי מוכשר לעבודה. כשעבודתן מנחן חתן, זה רק בתחילת המצווה שלו. כשיסיימו לעשות את המנורה בבוקר, אי אפשר היה להדליק בה. מדוע? כי כתוב בערב ובבוקר בהסיבות הנראות ידליקנה. אז היו צריכים לחכות עד הערב, ומי שילמד טוב את חגי פרק ב' יראה בפלא פלאים שב-24 לחודש התשיעי, שזה חב ד' בכסלב, ואז איך זה הפך להיות חפק? יצא לך קוד עד הלילה. אומר רב צודק, כתוב בספר השמונאים שגם עשו שולחן. בנו את השולחן באמצע השבוע. אי אפשר היה להביא עליו לחם הפנים. כי כתוב ביום השבת, ביום השבת ירחנו הכהן. זאת אומרת, היו צריכים לחכות מאמצע השבוע עד שבת, ובשבת לחנוך אותו. שבת חנוכה שואבת את חגיגיותה חנוכה. לא של המנורה, זה עשית באמצע השבוע, חנוכה של השולחן. חנוכת השולחן זה הסיבה לחגיגיות חנוכה. פרט לאיזה מקרה? אם יחול א' דחנוכה בשבת. אז יהיה גם המנורה וגם השולחן. אז עכשיו תשמעו. אחד הניסים שירו מדי שבת במקדש היה בלחם הפנים. נס גדול היה נעשה בלחם הפנים, סילוקו כסידורו, שמסלקים אותו עדיין חם, שנאמר לשום לחם חום ביום ילקחו. מכאן ייחודה של שבת חנוכה, שיש בה רמז בחינוך לחם הפנים. כי בחנוכה הייתה חנוכת המזבר, שיש קצום היוונים, והיה נצרר לחנך בקורבנות, ובשבת על ידי י' בית לחם. החינוך של השולחן, כך כתוב בפרי צדיק. בשנת המרד החשמונאי ותיאור המקדש התלכדו חנוכת המזבח וחנוכת המנורה וחנוכת השולחן ביממה אחת, ביום השבת שחל בחפי בכסלו. כך העלה בפלפולו אדמור מוסטרוס. הוא היה מתמטיקה, היה חריף מאוד, היה איש חשבונות בעל פה פלא פלאים. אז הוא אמר ככה, דרך השערה, הוא אמר את זה, ובינותי בספרים וראיתי בסדר הדורות, זה היה בשנת ג' אלפים, הלך לראות היסטוריון תף ריש חף א' ותף ריש חף ב', ובצמר דוד כתב בפשיטות שהיה בשנת תף ריש חף ב', ולפי חשבון המולדות היה מולד תשרי בשבת, והיה ראש השנה בשבת, וכן קפה בכסלו בשבת, וברוך השם שכיוונתי לאמת, וזה פלא. אז הוא התפעל מזה שבשנת המרד החשמונאי זה חל ביחד. נמצא שבאותו יום שבת מופלא, חפי כסלו ג' אלפים תפרי שחב ב', למיין שאנו מונים, התמקדו שני מאורעות ששמעו אותם ביטול הטבע. הדלקת המנורה שבסופה שמן המנורה לא קלה, ועריכת השולחן שבסוף הלחם השלחו לא יבש. עד כאן בסדר. ומה עם שמיטה? לכך קדמה אף התופעה של גיבורים ביד חלשים ורבים מיד מעטים, שגם היא ביסודה ביטול הטבע. אמונתם של החשמונאים בסיוע לביטול מגבלות הטבע התעמקה עוד יותר בהיות שנת המלחמה שנת השמיטה. כך מפורש בספר החשמונאים, לא היה להם שם אוכל להיסגר בה כי שבת הייתה לארץ. אחד מנקודות התורפה של הצבא החשמונאי היה שלא היה לו ממה להתפרנס כי הייתה שמיטה. כך מעיד ספר החשמונאים. באגב, הם היו בצבא, אבל האנשים שמהם היו יכולים לקנות, באמת המאמר הזה לקוח מתוך מחקר על שמיטה. על כל פנים, כתב במרכות, מעתה נבוא החשבון על אור המופלא העולה מנרות שבת ומנר החנוכה בנוכל השעמדו מבה. שהרי אפנר שבת יש בו למעמיקים המאמינים עדות לכוח ביטול הטבע. כך לימד רב חנינה בן דוסה את ביתו. הסיפור היה שבערב שבת התבלבלה, אוי, היא גילתה שהיא שמה חומץ. אמר, מה לעשות אבא? אז הוא אמר, מי שאמר לשמן וידה גם ירו לחומץ. גם כאן זה ביטול הטבע. כשאמר לחומץ שהדיק וממנו אור לשבת, ודלק והלך כל היום עד להבדלה. אז אגמור בשיר מזמור חנוכת המזבח. אז, שמונה, אז על שם העתיד. שירת שבת נושאת חזונה ליום שכולו שבת. שירת חנוכה בלשון עתיד נאמרת. אז אגמור. ומה קורה בפסגת העתיד? בפסגת העתיד חזון הגאולה בדבר הרמב״ם קיומה, ביטולה של הנהגת טבע של השביעית. המלך המשיח עתיד לעמוד ולהחזיר מלכות דוד ליושנה, ובונה המקדש ומקבץ נדחי ישראל, ועושים שמיטין ויולות ככל מצוותם מורבת תורה. זאת אומרת, הרמב״ם תפס את השמיטה כביטוי של גאולה סופית. הגאולה הסופית באה כשיש לך את כל החוכמות האלה שאתה מבטל את הטבע, ואז אתה רואה את זה למעלה מהטבע. שבת שלום, חנוכה שמח.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.